שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך. אנחנו בעיצומה של סוגיית נידוי, התחלנו לראות אותה ביום שישי, וכמו שראינו, עיקרי הנידוי, לפחות בסוגיה שלנו, קשורים לאדם שמתנהג באופן לא ראוי כלפי תלמידי חכמים, מה שנקרא נידוי של הפקירותה. אז אנחנו משלים היום את הסוגיה הזאת. יש גם הרבה עניינים שקשורים לנידוי, וגם הרבה עניינים שנזכרים בסוגיה, אגב אורחה. כתב לי יהודי יקר מאוד לפני כמה זמן, שיש להם איזו חבורה בקהילה שלומדים דף יומי, ופעם בשבוע הם ככה מתאספים ללמוד קצת יותר בעיון איזושהי סוגיה, ואמר לי שהרבה פעמים הם נעזרים באחד מדפי המקורות שאני שולח. אני חושב שהערב עשיתי להם עבודה קצת קשה, כי בשביל להספיק את זה הם יצטרכו 2-3, אולי אפילו 4 מפגשים. אז אין מה לעשות, יש פה המון מה לדון. כמובן שלא נוכל להספיק את הכל, וכמובן שלא נוכל לדון בהכל, אבל לפחות מה שנספיק נשתדל. אז בואו נצא לדרך. כמו שאמרתי, אכן סוגיה גדולה ורחבה ביותר. אנחנו עצרנו ביום שישי בגמרא בדף ט"ז עמוד א', אז אני מזכיר על מה דיברנו. הזכרנו כבר באופן כללי את הנידוי ואת הסמכות, למי יש הסמכות לנדות, ואז אמרה כאן הברייתא בסוף דף ט"ז עמוד א', שאין נידוי פחות מ-30 יום ואין נזיפה פחות מ-7 ימים. על זה אמרה הגמרא שכך היה המנהג בארץ ישראל, אבל נידוי שלנו, כלומר לבני בבל, אז הנידוי אפשר להסתפק ב-7 ימים, ולא צריך בדווקא 30 יום. זו הנקודה שבה עצרנו ביום שישי, דף ט"ז עמוד א' למטה, ועל זה מקשה הגמרא משני סיפורי נזיפה בארץ ישראל, שני סיפורי נזיפה שמתחוללים בבית מדרשו של רבנו הקדוש, בבית מדרשו של רבי יהודה הנשיא, אנשים שאינם נוהגים בכבוד מספיק כלפי רבי, ורבי מחליט לנקוט כנגדם סנקציה, שהיא כנראה לא נידוי אלא נזיפה. אז הגמרא כאן בדף ט"ז עמוד ב' תסיים ותאמר שבאמת נזיפת נשיא שני, כלומר כאשר רבי היה נוזף במישהו אז הנזיפה היא ל-30 יום. אז החידוש שיש כאן בסוגיה לגבי החילוק המדויק בנידוי לנזיפה, זה לא החידוש הגדול. לעומת זאת, שני הסיפורים על תלמידיו של רבי הם סיפורים מרתקים, שבכל אחד מהם יש הרבה מה לדון בפני עצמו, כפי שנראה. ובכן, אנחנו מגמרא בדף ט"ז עמוד א', 5-6 שורות מסוף העמוד, אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, נידוי שלנו כנזיפה שלהם, ונזיפה דיד הוא 7. שואלת הגמרא, אמר רב חסדא, נידוי שלנו כנזיפה שלהם. אז זה שואלת הגמרא, הוא נזיפה דיד הוא באמת רק 7 ימים, כך היה המנהג בארץ ישראל ותו לא. מספרת הגמרא את הסיפור הבא, רבי שמעון ברבי, כלומר בנו של רבי יהודה הנשיא, ובר כפרה, הבו יתווי וכגרסה, ישבו ולמדו חברותה. קשיה להושמטת, והייתה להם איזושהי קושייה בלימוד. הגמרא אפילו לא אומרת מי הייתה הקושייה, אבל הייתה איזושהי קושייה. אמר לרבי שמעון לבר כפרה, דבר זה צריך רבי. זו שאלה כל כך קשה, היינו צריכים לשאול את אבא, היינו צריכים לשאול את רבנו הקדוש, באמת אני לא יודע מה כתוב כאן. אמר לי בר כפרה לרבי שמעון, ומה רבי אומר בדבר הזה? ובמילים אחרות, מה כבר הוא יכול להחכים אותנו? מה כבר הוא יכול להגיד? אתה אומר, אוי, זה נושא כל כך מסובך, אנחנו צריכים רבי, נו, מה אתה חושב שרבי ידע מה לענות על השאלה הזו? כלומר, לכאורה איזשהו ביטוי של חוסר כבוד כלפי רבי, מה כבר רבי יכול לחדש? מה כבר רבי יכול ללמד? אומרת הגמרא, אזל הולך רבי שמעון ברבי, אמר לי לאבו, מספר לרבי מה קרה בחברותה ומה אמר כנגדו בר כפרה. איקפד, רבי אכן מקפיד. ככה בר כפרה מדבר עליי, מאחורי גבי, מה כבר רבי יכול לחדש? אתה בר כפרה להתחזוי אליי, מגיע בר כפרה למחורת לשיעור, אמר לי, אומר לו רבי, בר כפרה, איני מכירך מעולם, שזה ביטוי יפה, איך אנחנו אומרים, היינו אומרים את זה בעברית שלנו? אני לא רוצה לראות אותך, תעוף לי מהעיניים, איני מכירך מעולם, כן, תעוף לי מהעיניים זה ביטוי חריף, רבי ודאי לא היה מדבר ככה, אבל זה מה שהוא רוצה לומר, לא רוצה לראות אותך, איני מכירך מעולם. ידע דנקת מילתא בדעתי, נהג נזיפותא בנפשי תלתין יומי. כלומר, הבין בר כפרה שהוא עכשיו נזוף למשך 30 יום, לא יכול לבוא לבית המדרש, ונוהג כנזוף. אז כאמור שוב, הקראתי מקודם כבר את מסקנת הגמרא, שאכן נזיפה של רבי, שהוא נשיא ישראל, היא חמורה יותר. ולכן היא מחייבת 30 יום. אבל, שוב, הסיפור המדהים הוא באמת על בר כפרה, ועל הזלזול לכאורה שיש לו ברבי. הנושא הראשון בדף ששלחתי מקודם, שוב, אנחנו לא נלמד היום את כל המקורות, כי באמת, באמת רבים הם. הנושא הראשון כאן בדף הוא הלכה מאוד מעניינת בהלכות לשון הרע. מתקשה רבנו החפץ חיים בשאלה, או בעצם, אני אומר, מקשה רבנו החפץ חיים, כנראה כבר רש"י הוטרד מן השאלה, מה מפרט אחד בסיפור שלא מובן, והוא, למה רבי שמעון ברבי מספר על זה לרבי? למה הוא מלשין לרבי על הדבר הזה? זה ממש לשון הרע. כאילו גם אם בר כפרה, תוך כדי החברותה, קרה לכם פעם שזה חברותה דיבר לא יפה, אני מקווה שלא קרה לכם. אבל גם אם בר כפרה אמר משהו לא מכובד כלפי רבי בחברותה, למה אתה צריך לספר את זה לרבי? ואתה רואה שרבי נעלה, ולכן הוא כסנקציה כנגד בר כפרה, והוא נזוף 30 יום. אז למה הוא אומר את זה? איכן הדבר הזה עומד בגדרי לשון הרע? אז רשי כאן אומר, כאמור רשי כבר מתקשה בזה, ורשי אומר, אמר לי להבוע לפי תומו ולאו משום לשנבישה. כלומר, כבר רשי מתקשה בזה, ואומר, לא, זה לא לשון הרע, זה היה כאילו משיח לפי תומו. ועדיין לא לגמרי ברור, אז הבאתי כאן את הערות הרב אליושי, שמודפסות על בפרויקט השו"ת, אפשר למצוא את זה, אז הוא באמת אומר, שכנראה רבי שמעון בר רבי באמת לא הבין שיש בזה משהו חמור, כלומר, נפל לו הסימון, שהאמירה מה רבי אומר בדבר הזה, רק אחרי שהוא רואה את התגובה של רבי. טוב, זה לא לגמרי ברור. כמו שאמרתי, החפץ חיים מעריך הרבה בעניין הזה, כמו שכתבתי כאן בסוגריים, ההקשר של הדיון שם בחפץ חיים, הוא לא בשאלה של לשון הרע, לא בשאלה של אמירת לשון הרע, אלא בשאלה של קבלת לשון הרע. כלומר, השאלה שמטרידה את החפץ חיים, זה למה רבי מאמין. הרי כמו שיש איסור לספר לשון הרע, כך יש גם איסור לקבל לשון הרע. אז באים וספרים לך שבר כפרה אמר עליך ש... לא מאמין. אז למה רבי כן מאמין? ועוד נוקט כנגדו נזיפה. זה הקשר הדיון שם בחפץ חיים, בהערה ארוכה, מי שמכיר את הערות באר מים חיים, על הספר חפץ חיים, שם העיקר הפלפול והלמדנות, אבל תוך כדי הדברים, כמו שהדגשתי כאן לפנינו, אז באמת אומר החפץ חיים, שאולי רבי יבין שיש כאן גדרים של לשון הרע לתועלת. כלומר, אם בר כפרה מדבר באופן לא מכובד כלפי רבי, אז צריך להעמיד את בר כפרה על טעותו, וצריך להעמיד את בר כפרה במקומו, ותפקידו של רבי כמחנך, זה להעיר היכן שצריך. ולכן רבי קיבל את הלשון הרע, וגם עשה איתה משהו והאמין לה, כי היה צריך להעמיד את בר כפרה במקומו ועל טעותו, זה הכיוון של החפץ חיים, אבל החפץ חיים אומר כאן שני תירוצים, שוב, בשאלה למה בדיוק רבי האמין, אני הדגשתי את העובדה שהחפץ חיים הבין את זה כלשון הרע לתועלת, והבאתי עוד קטע ממאמר של רב אושר וייס, שעוסק בענייני גדרי לשון הרע, וגם כן מתחבט הרבה בסוגיה שלנו, והוא מתמקד לא בשאלה למה רבי האמין, אלא למה מראש רבי שמעון ברבי סיפר. אין כאן בעיה שלספר לשון הרע, מה בדיוק עוזר העניין שכמו שאומר רשי שהוא סיפר את זה לפי תומו. ורב אושר, ואני חושב שדיברתי על זה גם כאן בעבר, מאוד מאוד מדגיש את הדבר הזה בכמה מאמרים על ענייני לשון הרע, שמסביר שבלשון הרע הכל הולך אחר הכוונה, הכל הולך אחר תנועת הנפש. ובאמת רבי שמעון ברבי לא התכוון כאן לסכסך. רבי שמעון ברבי באמת לא התכוון כאן לתנף, כמו שאומרים היום. אלא היה כאן איזשהו, הייתה פה איזושהי אי-הבנה. בוודאי שאין כאן הגדרים החמורים של ענייני לשון הרע. טוב, אז שוב, הזכרתי את זה ממש בקציר העומר, המקורות כאן לפניכם, ומי שרוצה יכול להוסיף ולעיין. זה הסיפור הראשון, שבו כאמור בר כפרה נענש בנזיפה של 30 יום. סיפור מספר 2. שוב, תציין עמוד א' למטה, ממש בסוף העמוד. שוב, פעם אחת גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק. מדהים. רבי מתקן תקנה ש... מקווה שמה היה סוגר אותנו, שאנחנו שונים לתלמידים ביוטיוב, אבל רבי מתקן תקנה שלא לומדים ברבים, לא מלמדים תורה ברבים בשוק. מה ידרש? חמוקי ירחייך כמו חולאים. מה ירח בסתר? אף דברי תורה בסתר. כלומר, דברי תורה צריך ללמוד רק במקומות המוצנאים, רק במקומות סגורים, לא מלמדים בשוק. יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק, לרב ולרבא בר בר חנה. כידוע, רב היה אחיין של רבי חייא. וגם רבא בר בר חנה, מי לנו גדולים כרב ורבא בר בר חנה, והם למדו עם רבי חייא בשוק. שמע רבי איקפה, טוב, זאת אומרת אותה שאלה איך בדיוק רבי שמע, לשון הרע וכולי, דיברנו מקודם, אבל רבי מבין שרבי חייא מפר ברגל גסה את התקנה שרבי בעצמו התקין, שלא ילמדו בחוץ. עתה רבי חייא להתחזוי אליה, למחרת מגיע רבי חייא לשיעור, אמר לי, יעיה, מי קורא לך בחוץ? אז גם על זה יש מקום לדון שרבי כאן אפילו מצמיד לו כינוי גנאי, במקום לקרוא לו חייא, שזה השם שלו, הוא קורא לו עיה, שזה מין איזה כינוי גנאי, ואומר, קוראים לך בחוץ. אז הוא אומר, קוראים לך בחוץ? תצא בחוץ, תצא החוץ. ידע דנא קטמילתא בדעתי, נהג נזיפותא בנפשי תלתין יומי. וגם רבי חייא מבין שפה הוא פגע בכבודו של רבי, הפר תקנה של רבי, וגם הוא נוהג נזיפה של 30 יום. ביום ה-30 שלח לי, כלומר רבי מתגעגע לרבי חייא, ביום ה-30 שלח לי, תא, מה זה תא? תבוא. כלומר, ביום ה-30 רבי שולח שליח לרבי חייא, אומר לו, ברוכים הבאים, אתה יכול לחזור. הדר שלח לי, דלא ליתי. אבל רגע אחר כך שולח לו רבי עוד שליח, שאומר לו, לא לבוא. אומרת הגמרא, מעיקר מי סבר או לבסוף מי סבר, כמה, למה רבי בהתחלה אמר לא לבוא ואחר כך לא? מעיקר הסבר מקצת היום כחולו, ואם כן, כבר בתחילת היום השלושים, מקצת היום כחולו, וכבר רבי חייא יכול לחזור, ולבסוף סבר, לא אמרי לנו מקצת היום כחולו. לבסוף, אתה. כלומר, בסוף רבי חייא כן מגיע ביום השלושים. אמר לי, ימי עתיד, שואל רבי, רבי חייא, למה באת? הרי אמרתי לך בסוף, לא לבוא, אתה צריך לחכות עד מחר. אמר לי, למה באתי? דשלח לי מר דלי, דשלחת לי שליח הביתה שאני אבוא. אומר לו, רבי, ואשלחי לך דלא תהיתי, אבל שלחתי אחריו עוד שליח, אל תבוא. אמר לי, זה ראיתי וזה לא ראיתי. השליח הראשון הגיע, השליח השני התבלבל בדרך. לא הגיע אלה. קרי עלי, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. כלומר, כנראה, הגיע העת לרבי חייא, אכן לחזור לבית המדרש. טוב, אז רבי חייא מסיים את תקופת הנזיפות, תקופת הנזיפה, מסיים את תקופת ההרחקה של 30 יום, וחוזר לבית המדרש, אבל לפני שחוזרים ללמוד ביחד, שואל אותו רבי, מה הייתה מה עבד מר הכי? אבל עכשיו בוא נבין מה המחלוקת בינינו. אני אמרתי, לא מלמדים בראש חוצות. הלימוד חייב להיות בסתר. אז למה הפרת את הקנתי? בסיפור על בר כפרה, זה כנראה סתם חוסר כבוד. אז הוא נהג נזיפות והבין את המסר, ממשיכים הלאה. אבל כאן נראה שיש מחלוקת, שרבי אומר רק בסתר, ויוצא רבי חייא ומלמד לשני בני אחיו בשוק. אמר, מה הייתה אמר, עבד מר הכי, כך שואל רבי את רבי חייא. השיב לו רבי חייא, אמר לי, דכתיב חוכמות בחוץ תרון. כך אומר הפסוק במשלי, חוכמות בחוץ תרונה, הכוונה שעד רבה, את התורה צריך לפרסם, את התורה צריך לגלות, התורה צריכה להיות בחוץ. משיב לו רבי, אמר לי, אם קרית לא שנית, ואם שנית לא שילשת, ואם שילשת לא פרשו לך, חוכמות בחוץ תרונה כדי רבה. דאמר רבה, כל העוסק בתורה מבפנים, תורתו מחרזת עליו מבחוץ. הפוך. הלימוד הוא פנימה, הלימוד הוא בתוך בית המדרש, זו בנייה פנימית של האדם ושל החבורה. מי שבונה את עצמו כדבעי מבפנים, יזכה בסופו של דבר ששמו יפורסם בעולם. יזכה בסופו של דבר שתורתו תתפרסם בעולם. אבל הבניין המהותי הוא בניין פנימי, הוא בניין בסתר. מה יערך בסתר? אף דברי תורה בסתר. כך מסביר רבי לרבי חייא. שואלת הגמרא, והכתיב, לא מראש בסתר דיברתי. אז אתה רואה שעד רבה יש עניין שדברי תורה יהיו גלויים, כך יש ללמוד במשלי. עונה הגמרא, ההוא ביום הידחל. שם לא מדובר על סתם לימוד ברחוב, אלא בירחי קלה, כאשר באמת מכנסים ציבור גדול שמתאסף ומתכנס ללימוד תורה, אז זה מותר. מסיימת הגמרא ואומרת, ורבי חייא, היי חמוקי ירחייך מי עביד לי? הגמרא, מוקי לה בצדקה ובגמילות חסדים. כלומר, הגמרא מבינה שאחרי כל הדיון עדיין יש מחלוקת. יש מחלוקת אמיתית בין רבי לבין רבי חייא. רבי אומר לרבי חייא, אם קרית לא שנית, אם שנית לא שילשת, אתה לא מבין שדברי תורה חייבים להיות בסתר. אבל רבי חייא אומר, לא נכון. אני מבין שצדקה וגמילות חסדים צריכים להיות בסתר. זה כולנו מבינים למה. מה המעלה של מתן בסתר? זה ברור. כלומר, ברור כאן במסקנת הסוגיה שרבי חייא לא משתכנע. שרבי חייא את מה יערך בסתר, אף דברי תורה בסתר, לא לומד על דברי תורה, אלא לומד על מתן בסתר, על גמילות חסדים. כלומר, אכן יש מסקנה, אכן יש מחלוקת במסקנת הסוגיה. מסיימת הגמרא ואומרת, אלמא נזיפה דידו תלתין יומים, כמו שקראתי מקודם, נזיפת נשיא אישני. אז כשרבי נוזף, אז באמת 30 יום, אבל בנזיפה אחרת, באמת זה רק 7 ימים. אני חוזר עוד פעם לדף ששלחתי מקודם, העניין הזה של חוכמות בחוץ תרונה, של המקום שבו מלמדים, זו באמת סוגיה מאוד עמוקה. כמו שאמרתי מקודם, לכאורה משמע שהמחלוקת בעינה עומדת, והדבר מאוד בולט בדברי המאירי כאן בסוגיה שלנו שהבאתי לפנינו, כאשר אומר המאירי, צריך ללמוד תורה בסתר וצריך מתן בסתר. כלומר, שניהם צודקים. גם רבי וגם רבי חייא. ובסופו של דבר, גם צריך לחשוש לדעת רבי שדברי תורה בסתר, וגם כמובן לשיטת רבי חייא, שצדקה ומתן וגמילות חסדים צריכים להיות בסתר. אבל מה עם המחלוקת בין רבי לבין רבי חייא? שרבי חייא אומר, אדרבה, דברי תורה צריכים להיות ברבים. אומרת הגמרא במסכת נידה בדף ט"ז, לכתיב בספר בן סירא, שלושה סנתי ואחד מהם המושיב שבט במרומי קרן. כלומר, בעצם זה לא תקנה של רבי, כבר בספר בן סירא יש רמז למישהו שהוא סנוי, בזה שהוא מושיב ישיבה בחוצות, בראש חוצות, ברשות הרבים. אומר רש"י שם במסכת נידה, המושיב שבט לתלמידים במרומי קרת, אחת שנראה כמגסי הרוח, ועוד שמפסיקים אותו עוברי דרכים. אז הנימוק השני ברש"י הוא נימוק מאוד טכני. למה רבי אמר לא ללמוד ברשות הרבים? כי צריך לשבת במקום סגור, גם לנו יותר נוח שבתוך קירות, בדלת סגורה, לא כל רגע מישהו מפריע. אני רואה שהדיון כאן בין רבי לבין רבי חייא הוא דיון עמוק יותר. זה לא רק חשש מהפרעה. אז הנימוק הראשון ברשי בנידה שם, זה באמת שנראה מגסי הרוח. כלומר, יש פה אולי איזושהי התייהרות. כאילו, אני נוח לי לתת שיעור ברשות הרבים שכולם שומעים, וכולם רואים כמה אני גדול או כמה אני חשוב וכדומה. אז או שיש פה בעיה של גאווה, או שיש פה בעיה טכנית של הפרעה. יש תשובה מעניינת, תשובה בכלל עוסקת במשהו אחר לגמרי, רק בסוף התשובה, רב מוישה זורק איזה וורט, וזה קורה לפעמים בתשובות, שנשאל על עוד משהו, אז השאלה היא תשובה באבן העזר, אבל הוא זורק עוד משהו תוך כדי, ורב מוישה פיינשטיין באמת רוצה לומר, כדי שלא תהיה מחלוקת גדולה בין רבי חייא לבין רבי, שגם מה שרבי חייא סבור שמותר, זה דווקא מקום צנוע. כלומר, הבעיה הטכנית שמצביע עליה רשי במסכת נידה, היא לכולי אלמה. על זה אין מחלוקת. צריך ללמוד במקום שקט, במקום נוח, שלא יפריעו לך כל רגע. זה ברור. ועל זה אין דיון, על זה אין מחלוקת. בכל מקרה, עצם הצורך להפיץ תורה, לדעת רבי משה פיינשטיין, הוא ודאי מוסכם על שניהם. גם הגמרא במסכת סוכה, בדף ממתת, מדגישה את העניין הזה של הצורך שדברי תורה יהיו כמו ירח שבסתר, יגיד לך אדם הטוב ומה השם דורש ממך, והפסוק מסיים בוועצני הלכת עם אלוהיך, ומשהו דומה לזה מצוי בירושלמי ברכות, שהערתי כאן שמובא להלכה, גם ברמב"ם, גם בשולחן ערוך, בהלכות תלמוד תורה, וזה העניין של עת צנועים חוכמה. כלומר, שאדם צריך להיות צנוע בתלמודו. זה קשור לפירוש הראשון של רש"י במסכת נידה. שאדם לא צריך לפרסם את כמה הוא לומד, וכמה הוא יודע, וכמה הוא מלמד, וכמה תלמידים יש לו. אלה מן הדברים שבהחלט הצניעות יפה להם. אני חושב שאי אפשר ללמוד את הסוגיה הזאת בלי להזכיר את תורתו של מורנו הרב עמיטל, עליו השלום, שהרבה לדבר על הנקודה הזאת של חוכמות בחוץ תרונה, דווקא לא על רקע הגמרא שלנו, אלא על רקע הגרסה שהיא מאוד דומה, הגרסה שנמצאת במדרש תנחומה לפרשת בחוקותיי, נמצא כאן לפנינו, וזה שם עוד פעם סיפור מאוד דומה לסיפור של רבי ורבי חייא, אם אין אתה יודע לקרות, אם קרית לא שנית וכולי, מהו חוכמות בחוץ תרונה, מהו ברחובות? במקום שמרחיבין לה. ואיכן מרחיבין לה? בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. והרב עמיטל היה חוזר על זה תמיד בשיחותיו בתחילת השנה, בתחילת זמן אלול בישיבה, כאשר הוא מדבר על הצורך להרחיב את התורה דווקא בבית המדרש. אין ספק שפשוטו של מקרא, פשוטו של הפסוק, של חוכמות בחוץ תרונה ברחובות תיתן קולה, זה אדרבה, זה כמו רבי חייא, בכל מקום. אבל בא המדרש ואומר לא, החוצות והרחובות הם בתוך בית המדרש. שוב, זה יוצא מפשוטו של מקרא. אבל זה המקום שמרחיבים לה. והרב עמיטל מאוד מאוד הדגיש את הצורך קודם כל להעצים פנימה. כאשר הוא דיבר איתנו, התלמידים, מדי שנה, בתחילת זמן אלו, אז הוא דיבר תמיד על זה שלא לפחד ולא להיבהל מן האש הגדולה, אבל גם דיבר על הצורך הזה לנצל את השנים הנהדרות הללו בישיבה כדי להיבנות מבפנים, כדי לבנות את הקומה הזאת של מקומות שמרחיבים לה. של בית המדרש. עכשיו, כל מי שהכיר את הרב עמיטל, זה היה ברור שזו לא תחנה סופית. זו תחנת ביניים. תחנה הסופית היא ככל שאדם יתמלא יותר, ככל שאדם ימלא יותר את המצברים בתוך בית המדרש, ככל שהוא יתגדל יותר, אז התורה באמת תוכל לצאת החוצה. אז באמת הוא יוכל להשפיע בחוץ תרונה פשוטו כמשמעו. ולכן היה לי חשוב לסיים את הסעיף הזה בעוד שני מקורות מתורתם של גדולי החסידות, מוצאי שבת, לומדים סיפורי הבעל שם טוב, אז כאן לא סיפורים, אלא הבעל שם טוב על התורה, שבאמת מסביר שחוכמות בחוץ תרונה, הכוונה בקליפות. ככל שהקדושה מבפנים יותר גדולה, כך היא יכולה להאיר מקומות יותר רחוקים. כך היא יכולה להגיע לאותם מקומות חוץ שהם יותר נסתרים, או הבאתי כאן אפילו במדרש עוד יותר מופלא של השפת אמת, כמו בכל מקום, בשם סבוע, חידוש הערים בפרשת תולדות על הבארות שחופר יצחק, וגם כאן הוא מבין שאותן בארות זו בדיוק אותה משמעות. כלומר, ככל שאדם מגדיל יותר את התורה שבפנים, במקום שמרחיבים אותה, כך התורה יותר מתפשטת, כך התורה באמת יכולה להאיר ולהתפשט לכל עולם הגשמיות. אז שוב, יש להאריך הרבה בנקודה הזאת, אבל הרגשתי שאי אפשר ככה לחלוף על פני הסוגיה הזאת של חוכמות בחוץ תרונה, בלי לומר מילה על המרכזיות של העניין הזה, בתורתו של מורנו הרב עמיטל, זיכרונו לברכה. אנחנו ממשיכים דף ט"ז עמוד ב'. אומרת הגמרא, או נזיפה דידן, כמה הווה, אחרי שאמרת שנזיפה, שנידוי שלנו 30 יום, אז כמה זה נזיפה שלנו? אומרת הגמרא, אחד יום, לעתים מצאנו גם נזיפה של יום אחד בלבד. כי הד שמואל הוא מרעוקווה, כי הבו יתווה גרסי שמעתה, הווייתיו מרעוקווה כמי דה שמואל בריחוק ארבע אמות. שמואל הוא גדול הדור, אין ספק. מרעוקווה הוא הנשיא. ולכן הסמכות לדון נמצאת אצל מרעוקווה. אבל ברור גם למרעוקווה ששמואל גדול ממנו. ששמואל הוא גדול הדור, ולכן כאשר יושבים בבית המדרש, אז יושב שמואל, יושב מרעוקווה בריחוק ארבע אמות. כלומר, הוא נותן לשמואל לשבת במזרח, לשבת במקום הכי מכובד. אבל כי אבו יתווה בדינה, כאשר יש בבית הדין, הווייתיו שמואל כמד מרעוקווה בריחוק ארבע אמות. כלומר, בבית הדין היו נותנים למרעוקווה לשבת בראש השולחן. כי סוף כל סוף הוא הנשיא. והבו חי כאלה דוכתה למרעוקווה, בציפתה ויתיו אילווה, כי היכא דלשתם ען מילי. כלומר, בסוף היו ממש מכינים איזשהו כיסא מכובד למרעוקווה שישב, כדי שבעצם יהיה ברור ששמואל הוא אמר הדאטרה, ששמואל הוא גדול הדור, ובכל זאת, כשיושבים בדין, אז מרעוקווה צריך לשבת בראש. ולכן איכשהו סידרו את הכיסאות ככה, שיהיה ברור שמצד אחד מרעוקווה בדין יושב בראש, אבל מצד שני מרעוקווה לא מבטל את הכפיפות שלו ואת ההתבטלות שלו כלפי שמואל, ששמואל גדול יותר בתורה. טוב, עד כאן ההקדמה. כל יומה, הווה מלווה למרעוקווה לשמואל עד ושפיזי. כלומר, במסגרת הכפיפות הזאת של מרעוקווה לשמואל, אז תמיד מרעוקווה היה מקפיד ללוות את שמואל עד הבית. יום אחד, איתרית בדיני. מרעוקווה היה כל כך תרוד ושקוע באיזשהו נושא שהגיע לבית הדין, ושכח ללוות את שמואל. טוב, עכשיו, כולם מצפים שהם ילכו ביחד, רגילים לראות אותם הולכים ביחד, ולכן מה שקרה זה שהווה אזיל שמואל בטרי. במקום שמרעוקווה ילווה את שמואל, יוצא ששמואל מלווה את מרעוקווה והולך אחריו. כמעט הלוויתי, כאשר מגיעים לביתו של מרעוקווה, אמר לי, שואל שמואל את מרעוקווה, לא נגע לך? לישרי למר בתיגרי. כלומר, מרעוקווה תגיד, לא מאוחר? אני משוחרר, כמו שאומרים בצבא. כלומר, בדרך כלל, עכשיו שוב, מרעוקווה הוא הנשיא, כולם חייבים בכבודו. בדרך כלל מרעוקווה היה בא ללוות את שמואל, אבל עכשיו מרעוקווה היה כל כך תרוד, הוא לא שם לב מה קורה, ואז יוצא ששמואל הוא זה שמלווה את מרעוקווה. ואז שמואל אומר לו, תגיד, המפקד, אני משוחרר. אני יכול ללכת? ידע דנק התמילת בדעתי, נהג נזיפות בנפשי חד יום. וזה מה נוגע לענייננו, כלומר מרעוקווה כאן מבין ששמואל קצת מקפיד עליו, שהוא כאילו טרטר את שמואל, שהוא הטריח את שמואל ללוות אותו, ולכן מרעוקווה נוהג נזיפה, אבל יום אחד. כי נזיפות הדידן זה יום אחד, סוף כל סוף מרעוקווה אכן נוהג כתלמיד כלפי שמואל, חייב בכבודו, אבל מסתפק בנזיפה של יום אחד. המשכה הגמרא מספרת, היי איתתא דהווה יתווה בשבילה, הווה תפשתא קראה וכמניפה חושלי. כלומר, ישבה וניפתה את החושלי האלה, את הדגנים האלה, ברשות הרבים, וצורת הישיבה שלה הייתה צורת ישיבה לא מספיק צנועה. הווה חליף ואזיל צורבה מרבנן, ולא יקנה מקמה. כלומר, עבר שם איזה רב, והיה מצופה ממנה, לא יודע למה את יושבת ככה כל הזמן, לפחות מישהו עובר, כאילו תחסי את עצמך, או לא לשבת בצורה כזאת לא צנועה, אומר אותו רב, כמה חציפה היית את הזה, זה חוצפה. לפחות כשעובר מישהו, תחסי את עצמך. עתה לקמי דרב נחמן, הבינה אותה אישה שהיא הייתה לא בסדר, אבל היא לא מבינה מה הדין שלה עכשיו. אז היא באה לשאול את רב נחמן, אמר לה, משם את שמת מפומה? היום הוא אמר לך שאת בנידוי? אמרה לי, לא. אמר לה, אם ככה, אז את לא מנודה, זילי נהוגי נזפותה חד יומה בנפשך. הנה גם כאן, זה לא בסדר מה שעשית, אבל לא נורא, יום אחד מנהג נזיפה, ולא צריך יותר. מה? לא, 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 ממש לא, תכף נגיע לזה שוב, אבל ראינו גם ביום שישי, ותכף נחזור לזה שוב. כל אחד, כל תלמיד חכם יכול לנדות. כן. כן, בהקשר הזה נזיפה היא פשוט קצרה יותר מאשר נידוי, כן. יפה. סיפור שלישי בעניין הזה. זוט רב ארטוביה, הווה קפסיק סידרה קמי דרב יהודה. כלומר, רב יהודה לימד נביא, בסדר? זה לא חידוש של בתי המדרש האחרונים שלומדים תנ"ך, גם אז היה שיעור בתנ"ך, בנביא. ורב יהודה היה מלמד שיעור בנביא, וזוט רב ארטוביה ישב בשיעור. הגיעו לסוף ספר שמואל ב'. כמעט להי פסוקה, ואלה דברי דוד האחרונים. זה ספר שמואל, פרק כף ג', אחרי שבפרק כף ב' אנחנו מוצאים את שירתו של דוד, מי שזוכר, שירת דוד, שאנחנו מכירים אותה גם מתהילים, אחריה בפרק כף ג' בשמואל ב', ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי, נאום הגבר הוא קמעל וכו'. כאשר הגיעו לפסוקים הללו, שואל זוט רב ארטוביה את רב יהודה, אמר לי, אחרונים מכלל דאיקא ראשונים. ראשונים מה עניין הוא? טוב, מה פשוטו של מקרא, מה זה ראשונים? זו שירת דוד של הפרק הקודם, כלומר אחרי שהבאנו פרק אף ב' שירת דוד, אתה מביא בפרק אף ג' ואלה דברי דוד האחרונים, מי שזוכר את הפסוקים, תכף הגמרא תדון בחלקם, גם הם פסוקי שירה, שכתובים באופן, בלשון מאוד מליצית ומיוחדת. אז אלה דברי דוד האחרונים, זה פשוטו של מקרא. אבל זוטרא בר טוביא מבין שזה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? משום, אז רש"י כאן מסביר, ורוב הראשונים מתפלפלים בדבריו של רש"י, רש"י כאן מסביר שאלה דברי דוד האחרונים, משמע שהם דברי נבואה. מה שמצאנו בפרק כף ב', שירת דוד, אלה דברי שירה. מוכרים לנו מתהילים, לא רק הפרק הזה עצמו שמופיע בתהילים מזמור ג', סליחה, לא מזמור ג', מזמור י' ח', של יום ג', אלא כל דברי תהילים הם דברי שירה. ולכן זה מובן. אבל ברגע שנאמר ואלה דברי דוד האחרונים, משמע שהם דברי נבואה. וזאת השאלה של זוטרא בר טוביא, אז היכן מצינו שדוד היה נביא? טוב, אז האם דוד היה נביא? יש מקומות שמשמע שכן, יש מקומות ששלחו אליו את הנביאים, זו שאלה גדולה והראשונים כאן דנים. אבל שוב, כולם הלכו לאורו של רש"י, שמסביר שזאת הקושיה. סוף כל סוף, לרב יהודה לא הייתה תשובה טובה. כלומר, רב יהודה כאמור מלמד את השיעור בנביא, ושואל אותו זוטרא בר טוביא, אז מה זה דברי דוד הראשונים אם אלה הם האחרונים? שתיק ולא אמר לי ולא מידי. כלומר רב יהודה לא עונה, כי הוא לא יודע מה התשובה. הדר אמר לי, מה עושה תלמיד ששאל את הרב ולא קיבל תשובה? שואל עוד פעם. הדר אמר לי, אחרונים מכלל דאיק הראשונים, ראשונים מהי? כלומר זוטרא בר טוביא חוזר עוד פעם על אותה שאלה. אמר לי, מהי דעתך? דלא ידע פירוש הדעה יקרא עליו גבררה בהו? רב יהודה נוזף בו, אומר לו, סדר, מה אתה בא להביך אותי? אתה בא להגיד לי שאני לא מבין? אני לא מתבייש לומר, לא יודע. לא יודע, לא יודע, אין לי פשט טוב. אין לי פשט טוב במה זה ואלה דברי דוד האחרוני, אבל בגלל זה אתה בא לקטרג, לקנטר, ידע דנקת מילתא בדעתי, נהג נזיפותא בנפשי חד יום. אז גם כאן, זוטרא בר טוביא מבין שהוא דיבר לא בכבוד לרב יהודה, הוא קצת מציק לו עם השאלה החוזרת ונשנית, ולכן נוהג נזיפות, נזיפה של יום אחד. כמו שאמרתי, הפסוקים שם בשמואל כף ג' הם פסוקים לא קלים להבנה, והגמרא כאן עושה רגע את נחתא מכל ענייני הנידוי והנזיפה, ודנה בפסוקים הללו מצד עצמם, לא בכולם, אלא כמה הערות. ודעת הנהלה, מי האחרונים מכלל דאיק הראשונים? ראשונים מהי? כלומר, סוף כל סוף אז מה התשובה? ואלה דברי דוד האחרונים, אז מה עם דברי דוד הראשונים? אומרת הגמרא, נו, אז התשובה הפשוטה, מה שאמרנו, וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת, ויום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. אלה דברי דוד האחרונים, והדברים הראשונים הם שירת דוד שהופיע בפרק הקודם. אבל מה הנקודה? הנקודה היא, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, דוד, שירה אתה אומר על מפלתו של שאול? מיום הציל השם אותו מכף כל איבר ומכף שאול, אלמלא אתה שאול, והוא דוד, איבדתי כמה דוד מפניו. וזה משפט מאוד מאוד מחודש, אומר רש"י, אתה שאול שנולדת במזלו, והוא דוד שנולד במזל שלך. כלומר, הכל תלוי במזל. אסור לך דוד כאילו להתרברב על שאול. איכשהו הדברים הסתדרו ככה ששאול קיבל את המלוכה והיא נלקחה ממנו וניתנה לדוד. אבל ודאי וודאי שדוד לא יכול להתרברב או להתנשא כלפי שאול ולומר ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. היינו דכתיב שיגיון לדוד אשר שר להשם על דברי כוש בן ימיני. שיגיון מלשון, עוד פעם שוב פשוטו של מקרא, זה מלשון שיר, אבל שיגיון לדוד, כאן הגמרא מסבירה כמו שאומר רש"י מלשון שגגה, כלומר שדוד הבין שהוא טעה פה, שהוא טעה בדבר הזה, ולכן הוא חוזר ואומר את אותם פסוקים שם של דברי דוד האחרונים של נאום הגבר הוא קם על משיח, אני אקריא אולי את הפסוק הראשון, ולדברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישר נאום הגבר הוא קם על משיח אלוהי יעקב ונעים זמירות ישראל, רוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני. מכאן מביא רש"י את זה שמדובר כאן על פסוקי נבואה, אגב הביטוי נאום הגבר כמובן זכור לנו מבלעם, זה מופיע עוד פעם אחת במשלי, אבל ברור שכאן יש קשר בין הפסוקים בשמואל לבין מה שאמור לגבי בלעם, נאום הגבר, ולכן כאמור יש כאן איזה שהם פסוקים של נבואה. טוב, ובכן אז דוד, הקדוש ברוך הוא נוזף בדוד על זה שהוא פותח את שירתו ביום יציל השם אותו מכף כל איביו, ולכן אומר דוד בתהילים שיגיון לדוד אשר שר להשם על דברי כוש בן ימיני. מי זה כוש בן ימיני? אז אני לא יודע מי זה כוש, אבל מי זה בן ימיני? שאול, כמובן, וכי כוש שמו, אבל לא שאול שמו, אלא מה כושי משונה באורו, אף שאול משונה במעשיו, כלומר, שאול היה צדיק גדול. וודאי וודאי שדוד לא יכול לזלזל בשאול. הדברים הסתדרו ככה, בסיבת מסבב הסיבות. כיוצא בדבר אתה אומר על אודות האישה הכושית אשר לקח וכיכושית שמה ולא ציפורה שמה, אלא מה כושית משונה באורה, אף ציפורה משונה במעשה. כיוצא בדבר אתה אומר וישמע עבד מלך הכושי. פסוק הזה נאמר בהקשר של ירמיהו שצריך להכניס אותו לבית הסוהר, וכי כושי שמו ולא צדקיה שמו, המלך ששם אותו בבית הסוהר, אלא מה כושי משונה באורו, אף צדקיה משונה במעשיו, כאן כמובן לגריאותה. כמו ששאול משונה במעשיו למעל יוטה, כך צדקיה משונה במעשיו לגריאותה. כיצא בדבר, אתה אומר, הלא כבני כושים אתם לי, בית ישראל, דיברנו כבר על הנושא של ההפטרה של פרשיות החיימות וקדושים, אם אתם זוכרים, לא כל כך מזמן, במגילה, וכי כושיין שמן ולא ישראל שמן, אלא מה כושי משונה באורו, אף ישראל משונים במעשיהן מכל האום. היות שדיברנו על הפסוקים שם כאמור בסוף שמואל, חוזרת הגמרא להעיר כמה הערות אודותיהם. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על, נאום דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה. טוב, אז אם היינו רוצים להרחיב בכל דבר ולהרחיב עכשיו על עניין הקים עולה של תשובה, אז באמת היינו מגיעים עד הבוקר, אבל לא כאן המקום. מי שזוכר את הסוגיה במסכת עבודה זרה, בפרק הראשון, מדף ד' והי, שם מסבירה הגמרא, שם הגמרא מעריכה הרבה בעניין הזה של דוד המלך כמקים עולה של תשובה. הגמרא שם אומרת שדוד אינו ראוי לאותו מעשה, אלא רק כדי ללמד דרך לחוזרי בתשובה, וכבר דנו בזה ראשונים ואחרונים, אין כאן מקומו. אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם, צדיק מושל יראת אלוהים. פסוק מאוד מאוד קשה, על פי פשוטו, שואלת הגמרא, מהי כאמר? אמר רבי אבאו, אחי כאמר, אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, אני מושל באדם, ומי מושל בי צדיק. כלומר, הפסוק הזה הוא כביכול מפיו של הקדוש ברוך הוא, שאומר הקדוש ברוך הוא, אני מנהל את העולם, אבל במרכאות כפולות ומכופלות, מי מנהל אותי? הצדיקים. מבחינה, הצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. טוב, גם על הדבר הזה אפשר להרחיב המון המון, על כוחו של הצדיק, וזה באמת דברים שאלמלא חז"ל אומרים אותם כאן, קשה לתפוס אותם, שהצדיק כביכול ממש מושל בקדוש ברוך הוא, שאני גוזר גזרה, ואילו הצדיק הוא זה שמבטלה. אחרי אותה שירה קצרה שבתחילת פרק כ"ג, אנחנו עוברים לאלה שמות הגיבורים אשר לדוד, יושב בשבט החכמוני, ראש השלישי, הוא הדינו העצני, על 800 חלל בפעם אחת, ובהמשך עוד ועוד גיבורים מגיבוריו של דוד המלך. אומרת הגמרא, אלה שמות הגיבורים אשר לדוד יושב בשבט וכולי, מהי כאמר? אמר רבי אבאו, הכי כאמר, ואלה שמות לא הגיבורים של דוד, אלא גבורותיו של דוד. כל אותם שמות שנזכרים שם בהמשך פרק כ"ג בשמואל ב', כולם בעצם כינויים לדוד. למשל, יושב בשבט, בשעה שהיה יושב בישיבה, לא היה יושב על גבי קרים וקסתות, אלא על גבי קרקע. דכל כמה דהבה רבי עירה היעירי קיים, הבמת נלאו לרבנן על גבי קרים וקסתות. כלומר, ראש הישיבה היה עירה היעירי, הוא היה יושב על גבי קרים וקסתות, ודוד המלך יושב על הרצפה. מי זה עירה היעירי? באמת אנחנו לא יודעים עליו שום דבר, חוץ מזה שהוא נזכר שם בסיום אותה רשימת גיבורים בפרק כ"ג, אולי בבחינת אחרון אחרון חביב, הבינו חז"ל שעירה היעירי שנזכר אחרון ברשימת הגיבורים, הוא כנראה היה ראש הישיבה, ודוד נהג בהתבטלות גמורה כלפיו. כי נח נפשי, כאשר היה עירה היעירי נפטר, הווה מתנה דוד לרבנן, אז מינו את דוד להיות ראש הישיבה במקומו, אבל הווה ידיו על גבי קרקע. אבל הוא היה יושב במושב המכובד של עירה יעירי, היה יושב על הרצפה כמו כולם, אמרו לו, ליטיב מר הקרים וקסתות, ולא קביל עלי. כלומר, דוד המלך אמר, אני לא ראש הישיבה. עירה יעירי היה ראש הישיבה, ישב במזרח עם ראשי הישיבה. אני יושב עם החבר'ה, כמו שהייתי יושב תמיד. תחכמוני, אמר רב, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן, הפסוק הוא יושב בשבט, תחכמוני. אז אם כן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הועיל והשפלת עצמך, תהה כמוני, שאני גוזר גזרה, ואתה מבטלה. וזה חוזר לפסוק הקודם, שדיברנו על צדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא, סליחה, צדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, או הקדוש ברוך הוא גוזר, ולצדיק יש אפשרות, ממש כביכול לשנות החלטות שכלפי מעלה. ראש השלישים, אז כאמור, שוב, משמע פשוטו של מקרא של גיבורים שונים, מפקדים שונים בדרגות שונות בצבא, אבל לפי המדרש כאן, כל הביטויים מכוונים אל דוד, ואם כן ראש השלישים תהיה ראש לשלושת האבות. כידוע דוד רגל רביעית במרכבה, מבחינה מסוימת דוד ממש מגיע עד כדי שלושת האבות, וכאן הגמרא אפילו מעלה אותו מעליהן ואומרת תהיה ראש לשלושת האבות, אומר רשי, שהוא הולך לפניהם לעולם הבא. כלומר שיש איזושהי בחינה שדוד המלך הוא המוביל, הוא המנהיג, הוא המלך של עם ישראל, דברים מתאימים לשעות כאלה של מוצאי שבת בענייני דוד המלך. הוא עדינו העצני. כשהיה יושב ועוסק בתורה, היה מעדן עצמו כתולעת, ובשעה שיוצא למלחמה, היה מקשה עצמו כעץ. וזה כידוע משפט מאוד מפורסם על עדינו העצני, על מי שיש לו מה שקרוי לעיתים למרות שההקשר בחזל הוא הקשר קצת אחר, מי שיש בו ספרה וסייפה, מי שיש בו גם יכולת של מלחמה, וגם יש בו יכולת של תורה, הבאתי לכם כאן בדף, אני לא אתעכב על זה, אבל בהקשר הזה של עדינו העצמי, אז אתם יודעים שאני מזכיר כאן הרבה פעמים את עולמי האישי, את הרב ליכטנשטיין שהוא מורי ורבי, ואת רב אושר וייס, והרב עמיטל הזכרנו מקודם, אבל דמות שמאוד השפיעה עליי, ואני חייב להודות, אני חושב שלא הרבה אני מדבר עליו, הוא הרב רונצקי, זיכרונו לברכה, אני בתור חייל מאוד צעיר בבית המדרש של הרבנות, נפלה בחלקי הזכות ללמוד איתו חברותא, הוא רב ראשי לצה"ל, אני טוראי, אבל זה היה הרב רונצקי, הוא אמר לי, אני רוצה לבוא פעם בשבוע לבית המדרש של הרבנות, ואנחנו נלמד בחברותא, וככה משך יותר משנה, למדנו פעם בשבוע חברותא, שוב אני אומר, תחשבו על זה, רב ראשי לצה"ל, יחד עם טוראי, יושבים פעם בשבוע, ולומדים חברותא, והרבה למדתי מהרב רונצקי, אז הבאתי כאן רק כדוגמה, דברי הספד שכותב הציץ אליעזר על חמיב, חמיב של הציץ אליעזר היה הרב ורנר, לא הרב ורנר שהרבה אנשים מכירים שהיה הרב של טבריה, אלא הרב אברהם ורנר, אח שלו, שהיה רבה של נתניה, הגיע לנתניה ממש 5 שנים אחרי שהוקמה כמושבה, הרבה לפני קום המדינה, במשך 10 שנים היה הרב של נתניה ועשה גדולות ונצורות, וכשהציץ אליעזר בא להספיד אותו, אז הוא אומר, הוא עדינו העצני, שהיה במלחמה קשה כארז, ובבית המדרש רך כתולעת. איזה מלחמות הרב ורנר ניהל? אז כמובן, מלחמות הדת, כאילו להעמיד הדת על טילה וחומות הקשרות וכל הדברים חשובים, אין כמותם. בסדר, זה יפה, אבל זה השאלה. זו לא הכוונה של הביטוי עדינו העצמי. אפשר לקחת אותו בהשאלה לכל מידי תלמידי חכמים חשובים כמו הרב ורנר. והבאתי כאן דברים שהרב אבינר הספיד את הרב רונצקי אחרי פטירתו. כידוע, רונצקי סבל הרבה איסורים ונפטר והסתלק מאיתנו לפני כמה שנים. והרב אבינר מדבר, אני חושב, על המשמעות במרכאות מקורית כאן בגמרא של עניין עדינו העצמי. הדבר הזה באמת אני חושב מאוד אפיין את הרב רונצקי, את התקיפות הגדולה, את הפיקוד הזה, הוא באמת היה מפקד, הוא היה לוחם בכל רמח ושסה, אבל בבית המדרש היה רך כתולת, וזה היה באמת, אני שוב אומר, מזווית של נער צעיר, באמת, של תלמיד ישיבה צעיר, של חייל פשוט, ובכל זאת יכולתי לכוות את זה ולקבל את זה, ואני חושב שהתואר הזה, עדינו העצמי, באמת כל כך כל כך מאפיין את הדמות הזאת של הרב רונצקי, והרב אבינר באמת מסביר שמה, שבגלות, בשנות גלותינו, באמת נפרדו התכונות. לא היו לנו עדינו העצני בשנות הגלות. היו תלמידי חכמים עצומים, והיו מנהיגי ציבור. אבל אדם שהוא כמו דוד המלך, שהוא גם תלמיד חכם גדול, וגם איש בית מדרש, ובו בעת גם לוחם ומפקד. לא היו לנו. ובאמת הרב רונצקי, אני חושב, הוא רק דוגמה אחת לזה שזכינו באמת בדור האחרון לדמויות מאוד מאוד מיוחדות שמגיעות או נוגעות לפחות בשילוב המיוחד הזה שהיה גם בדוד המלך, אותו שילוב של עדינו העצמי. יפה, רק נסיים את העניין, בהמשך נאמר שהוא פשט על 800 חלל בפעם אחת, שהיה זורק חץ ומפיל 800 חלל בפעם אחת, והיה מתענח על 200, דכתיב וחי ירדוף 1,000. דוד היה מצליח לנצח 800 פלישתים בבת אחת, אבל הוא רצה לנצח 1,000. יצתה בת קול ואמרה, רק בדבר אוריה החיתי. דע לך דוד שלמלא המעידה ההיא, שבזכותה דוד הוא מקים מולה של תשובה וכו' וכו', אבל אלמלא המעידה ההיא, היה מתקיים בך איכה ירדוף 1,000. אבל בגלל הסיפור הזה, כמובן הפסוק רק בדבר אוריה החיתי, הוא מקרא מפורש בנביאים. מי שזוכר לגבי אביים, בנו של המלך רחבעם, שבאמת חטא והחתי וכו', ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא לא הסיר את חסדו ממשפחת בית דוד, כי למען דוד נתן השם אלוהיו לו ניר בירושלים, להקים את בנו אחריו ולמד את ירושלים, אשר עשה דוד את הישר בעיני השם ולא סר מכל אשר ציווהו כל ימי חייו, רק בדבר אוריה החיתי, כך אומר הנביא. כלומר, הסיפור של אוריה החיתי ליווה את דוד תמיד. זה לא גרם מגדלותו, הוא היה ראש לשלושת האבות, הוא היה עדינו העצני, הוא היה מקים מעולה של תשובה, אבל תמיד משהו היה חסר. כי הדבר הזה כאמור ליווה את דוד כל ימי חייו רק בדבר אוריה החית. אנחנו חוזרים על הנושאים שלנו, של הנזיפה וכו', ועוברים מדף ת' ז' לדף י' ז', והסוגיות בדף י' ז' לא פחות כבדות ומורכבות בהקשר הזה של נידוי. כמו שכתבתי מקודם, שאנחנו נעסוק הערב בכמה סוגיות שיש בהן רגישות ברמה גבוהה, ובכל זאת אני חושב שצריך לעסוק בהן, כוונתי הייתה לסוגיה שאנחנו מגיעים אליה עכשיו. אמר רבי תנחום ברי דרבי חייא, יש כפר עכו, אמר רבי יעקב באחה, אמר רבי סמלי, ואמר לה, אמר רבי תנחום, אמר רב הונה, ואמר לה, אמר רב הונה לחודי, אחרי כל רשימת השמות הלל. זה למודא לתלמיד שנידע לכבודו, נידויו נידוי. וזה לגבי מה שנשאל כאן מקודם, ראינו את זה גם ביום שישי, אפילו תלמיד חכם, לא עד כדי כך בכיר, לא ראש ישיבה, לא הנשיא, לא גדול הדור, גם הוא, אם מדברים איתו בצורה שלא מכובדת, אז הנידוי שלו הוא נידוי. דתניא, וגם את זה קראנו ביום שישי קצת מהר, אז אנחנו חוזרים לזה עכשיו, מנודה לרב, מנודה לתלמיד, מנודה לתלמיד אינו מנודה לרב. כלומר, גם אם ביזו איזשהו רם צעיר, אז גם זה חייב נידוי. אלא שאם הרם הזה נידה, זה לא מחייב את הראש ישיב. כאילו זה נידוי פורטה, זה נידוי קל. הוא מחייב את המעגל הקרוב, הוא לא מחייב את ראש הישיבה. לעומת זאת, כאשר הוא מנודה לרב, כמובן הוא גם מנודה לתלמיד. מדייק את הגמרא ואומרת לרב, כלומר לראש הישיבה, הבכיר יותר, הוא עוד אינו מנודה, הלכולי אלמה, הוא כן מנודה. כלומר חל כאן נידוי. ואז זה שואל את הגמרא למאי. על מה מדובר שאותו רב צעיר נידה? אי במילי דשמיא, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. כלומר, אם הוא ראה בן אדם שעובר עבירה, שחייבת נידוי, אז מה זה משנה מי נידה אותו? מה זה משנה אם נידה אותו גדול הדור, או נידה אותו רם מתחיל? מה זה רלוונטי? הרי נידו אותו מסיבה מוצדקת, ואין עצה ואין תבונה נגד השם. אז אם נידו אותו, כולם חייבים לנהוג כנגדו בנידוי. אלא חייבים להסביר, וזה מה שאמרנו מקודם, אלא לאו לכבוד עצמו. כלומר, שאם הנידוי הזה הוא לא בגלל עבירה, אלא בגלל שפלוני אלמוני ביזה איזשהו רב צעיר, אז הרב הצעיר מנדה לכבודו, אבל נידוי כזה לא מחייב את ראש הישיבה. כאשר הנידוי הוא בא כתוצאה מעבירה, אז הוא כמובן מחייב את כולם. אמר רב יוסף, צורו מרבנן, עביד דינה לנפשי, במילתא דפסיק עלי. הראשונים כאן מאוד מאוד מתחבטים על מה המדובר. אומר כאן רשי, עביד איניש דינה לנפשי, דאמר לי, את מחייבת לי הכי והכי. כלומר, זו סוגיית אבי דין שדין עלי נפשי, בבא קמא כולנו זוכרים. כלומר, החידוש הוא שתלמיד חכם, אבי דין עלי נפשי. אם ככה, אז צריך לשאול איפה זה עומד ביחס לכלל העקרוני, מתי אדם יכול לעשות דין לנפשו במסגרת מסע ומתן ממוני. אז יש הרבה ראשונים שהולכים אחרי הפירוש הזה של רש"י, ומבינים שיש כאן איזשהו חידוש בהלכות אבי דין שדין עלי נפשי, כאמור בהקשרים הממוניים, שיש איזשהו סכסוך ממוני בין פלוני לאלמוני. יש ראשונים שמבינים את המשפט הזה לפי ההקשר. אבי דין עלי נפשי, הכוונה, כמו שהסברנו מקודם. שברגע שתלמיד חכם מרגיש פגוע, ברגע שהוא מרגיש שפגעו בכבודו, שזלזלו בו וכולי, הוא יכול לעשות דין לעצמו, כלומר הוא יכול לנדות. וזה בסמכותו וזה ברשותו. זאת הכוונה, וכאמור אלה שני המהלכים בראשונים, והראשונים כאן מעריכים הרבה כדי להסביר אז מה בדיוק המשמעות של אותו דין לעצמו. מכאן לאותה סוגיה באמת יותר מורכבת ויותר רגישה, כמו שאמרתי מקודם. מספר את הגמרא. ההוא צור ומרבנן, דהבו סנו שומעני. יש תלמיד חכם, גדול, מוכר, ויש שמועות שהוא לא הולך בדרך כל כך טובה ונכונה. לצערנו, עד עצם היום הזה, בדרך כלל אותן שמועות קשורות לבינו לבינה. בינו לבינה, בינו לבינו, כל מיני דברים שהיו בשנים האחרונות, למשהו מעולם העריות. ויש רינונים. מצד אחד תלמיד חכם גדול, מצד שני, כנראה שיש כאן איזושהי בעיה. אמר רב יהודה איכי לאביד, אז מה נעשה עכשיו? לשמתי, בוא ננדה אותו, הוא בעבריין, אבל צריך אלי רבנן, הוא ראש ישיבה, כולם לומדים ממנו. לא לשמתי, אז לא ננדה אותו, כמית חיל שמה דשמיה. אין לך חילול השם גדול מזה, שראש ישיבה, שמעל ושרח ושנו שומעני, אבל לא מנדים אותו. עושים לו הנחה, כי הרבים צריכים לו. טוב, באמת בעיה רצינית. הובא המקרה הזה בפני רב יהודה, והוא לא יודע מה לעשות. לנדות או לא לנדות. אמר לי לרבא בר בר חנה, עמיד ישמיע לך בה, פונה לרבא בר בר חנה, כזכור שימש את גדולי הדור, את רבי חייא, אולי אתה יודע מה עושים במקרה כזה, אמר לי, אחי אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב? כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא, אם דומה הרב למלאך השם, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אבל יבקשו תורה מפיו. תשובה? חד משמעית, אומר לו רבא בר חנה, לנדות או לא לנדות? ברור שלנדות. מה הייתה הסברה שלך שלא לנדות, שהרבים צריכים לו, שהוא ראש ישיבה גדול, הוא ראש ישיבה גדול, ממנו אתה רוצה שילמדו, ברור שלנדות. רב יהודה מבין את הסיפור, שם תהי רב יהודה, אז רב יהודה אכן מנדה אותו, לסוף איכל יש רב יהודה, חברים זה לא קל, זה לא קל, אותם גדולי הדור, בסדר, תכף נאמר אולי מילה על פורום תקנה, אלה שעוסקים במקרים הכל כך רגישים וכואבים האלה, זה לא קל, זה לא פשוט. עכשיו אפשר להבין כאן בגמרא, אני יודע שבמקרה אחר כך רב יהודה נהיה חולה. כנראה שלא. כלומר, העיסוק הזה, ההתעסקות הזאת של רב יהודה עם הצורך לטפל בתלמיד חכם שסרח, עלה לו בריאות. לסוף יחלש רב יהודה, אתו רבנה לשיולי, בין נכנסים החכמים לבקר את רב יהודה החולה, ואת האי הוא נמי בעדיו, וגם אותו תלמיד חכם מנודה, גם הוא בא לעשות ביקור חולים אצל רב יהודה. קדחזיה רב יהודה חייך, כלומר הוא נכנס הביתה, ורב יהודה מחייך כשהוא רואה אותו. אמר לי, אומר לו אותו תלמיד, אותו תלמיד חכם, לא מסתייך דשמתי לאו גברה, אלא אחוך אינה מחייך בי, לא מספיק שנידית אותי וביזית אותי, עכשיו אתה עוד רואה אותי וצוחק? זאת התגובה שלך כשאתה רואה אותי? אמר לי, לאו בדידך מחייך, נחלילה חלילה, אני לא צוחק עליך, אלא, דכי אזילנה לאו אלמה, אני מבין לאן אני הולך, אומר רב יהודה, בדיחה דעתי, אני שמח, אני לא צוחק עליך, אלא אני באמת שמח על עצמי, בדיחה דעתי, דאפילו לגברה כבתך, לא חניף אלי, אפילו לאדם גדול כמוך, שימו לב, אנחנו מבינים מהמשפט הזה, שזה לא היה איזה צורמה מרבנן שיושב בשורה אחורית. זה היה מישהו מגדולי הדור, אנחנו כמובן לא יודעים את שמו. ואפילו למישהו כמוך, אומר רב יהודה, לא עשינו הנחות. וכשהתברר שעשית מה שעשית, אז נדינו אותך. אז אני חלילה לא צוחק עליך, אבל אני שמח. אני שלם עם ההחלטה שהתקבלה. אני לא חושש ממה יהיה בבית דין של מעלה. עומד לי על קצה הלשון לומר עוד משפט, מי שמנחש לא אמר עוד. נח נפשי דרב יהודה, עת הלווי מדרש. בסדר? רב יהודה כאמור היה חולה והסתלק לבית עולמו, ואחרי שרב יהודה נפטר, מגיע אותו תלמיד חכם לבית המדרש, אמר להו, שרו לי. טוב, עכשיו רב יהודה הוא זה שנידע אותי, הלך לעולמו, אני מבקש התרה על הנידוי. אמרו לי רבנן, גברה דחשיב כרב יהודה ליקה הכה דליש רילך. רב יהודה בכל זאת היה גדול הדור. מישהו פה ברמת רב יהודה שיכול להתיר לך את הנידוי, אין. אלא זיל לגבי דרב יהודה נשיאה דליש רילך. לך לרב יהודה נשיאה, הוא באמת גדול הדור. הוא יכול להתיר נידוי שקבע רב יהודה. אזל לקמי, מגיע אותו תלמיד חכם לפני רב יהודה נשיאה. רב יהודה נשיאה מבין שזה תיק מורכב. אמר לי לרבי עמי, פוק עין בדיני. והיא באה אלה מישרלי, שרלי, כלומר, מעביר רבי יהודה נשיא את התיק לרבי עמי, אומר, תקשיב, זה מקרה מסובך, רבי יהודה נידע כי כך וכך קרה, בינתיים רבי יהודה נפטר, אותו אדם מבקש להתיר את הנידוי, מבקש מרבי עמי לעיין בהלכה. עיין רבי עמי בדיני, סבר למישרלי. הגם שאותו תלמיד חכם סנו שומעני, ברור שהוא עבר עבירה, אבל הוא חטף את מה שמגיע לו. כבר היה בנידוי, והתבזה וכולי, אולי הגיע העת להתיר את הנידוי. עמד רבי שמואל בר נחמני על רגליו ואמר, ומה שפחה של בית רבי, לא נהגו חכמים קלות ראש בנידויה 3 שנים, יהודה חברינו על אחת כמה וכמה? כלומר פעם אחת עמתי די בית רבי נידתה אדם, ושלוש שנים לא התירו לו את הנידוי. תכף הגמרא תסביר במה המדובר. אז נידוי של רב יהודה אתה רוצה להתיר? אמר רבי זיירה, מהי דקמן דעתה האי נהי סבא בבית נדרשה, דהה כמה שנה לא עתה? כלומר, רבי שמואל בר נחמני, הזקן הזה, לא פגשנו אותו פה כבר מזמן. פתאום היום, כשרבי עמי צריך לקבל החלטה על האם לבטל את הנידוי של רב יהודה, לא פתאום הוא הגיע. זה לא יכול להיות מקרי. שמע מינה, לא מבא אלה מישרי לי ולא שרה לי. כנראה זה אות משמיים, שצריך לא להתיר את אותו נידוי של רב יהודה, לאותו תלמיד חכם שסרח. נפק, יוצא אותו תלמיד חכם בפחי נפש. חיכה כל כך. שיתירו לו את הנידוי, כבר תחשבו כמה זמן הוא כבר בנידוי, מאז שרב יהודה אז נידע אותו, ורב יהודה בינתיים נפטר, ושלחו אותו לרבי יהודה נשיאה, רבי עמי מעיין בדינו, וכבר היה בטוח שמתירים לו את הנידוי, ולא התירו. נפק, כי קבחי ואזיל, יוצא בדמעות שליש, בבכי מר מבית המדרש, כי לא מתירים לו את הנידוי, עת הזיבורה, מגיע איזשהו דבור ארסי, ותרקי האמתי ושאחיו, עוקץ אותו, במקום הערווה, כמובן זה רומז לזה שהוא חטא בעריות, והוא מת באותה מיטה משונה. אילוהו למארתא דחסידי, ולא קיבלו, רצו לקבור אותו במארתא דחסידי, סוף כל סוף הוא היה תלמיד חכם גדול, הרביץ תורה, לימד תורה ודעת, רצו לקבור אותו במארת החסידי, הגיע נחש על פתח המערה ולא הצליחו להכניס אותו. אילוהו למארתא דדייני, שוב, דייני הכוונה תלמידי החכמים, זה לא במדרגת החסידי, אם רק עד הדייאנה, וקיבלו הוא. שואלת הגמרא, מהי טעמה? וכאן יש מחלוק גדולה בין הראשונים לאור המשפט הבא, מהי טעמה? מה? למה לא קיבלו אותו אצל החסידים? או למה כן קיבלו אותו אצל הדיינים? ועכשיו תאמר הגמרא שוב, ברמז בלבד, מה קרה לאותו אדם? מה היו בדיוק עשנו שומעני שסביבו? מהי טעמה? אומרת הגמרא, דעבד, אני מקריא את הגרסה כמו שהיא לפנינו, דעבד כרבי אילאי. דתניא, רבי אילאי אומר, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאין מכירים אותו, וילבש שחורים, ויתעטף שחורים, ויעשה מה שליבו חפץ, ואל יחלל שם שמיים בפרהסיה. כלומר, אותו אדם באמת הרגיש שיצרו מתגבר עליו, ונכשל בעבירה של הריות, אבל לפחות, עוד פעם, אם אני קורא לפי הגרסה שלפנינו, דעבד כרבי אילאי, אז השאלה מה הייתה מה זה, אז למה קיבלו אותו במארתא דדייני? כי הוא לפחות לא חילל שם שמיים בפרהסיה. הוא כנראה עבר עבירות חמורות שבינו לבינה, אבל לפחות עשה את זה בצנעה. עכשיו, זה לא היה בסדר. כמו שראינו, לא עשו לו הנחות. נידו אותו. עד יום מותו הוא נשאר בנידוי. אבל לפחות לא עשה את זה בפרהסיה. ולכן, כן קיבלו אותו. יש ראשונים שאומרים, הפוך. בגלל שהוא נהג כמו רבי אילאי, שההיתר הזה של רבי אילאי הוא יותר מאוד מאוד מורכב, תכף נרחיב בו טיפה יותר, דווקא בגלל שנהג בהיתר הזה של רבי אילאי, אז לא הסכימו לקבל אותו למערת החסידים. שואלת הגמרא, שפחה של בית רבי מהי? מה היה הסיפור עם שפחה של בית רבי שנדתה לשלוש שנים? אומרת הגמרא, דאמת דבי רבי, חזית אליה הוא גברה, דאה ומחי לבנו גדול. ראתה פעם אדם שמכה את בנו, מכה את בנו הגדול, חוסך שבטו, שונא בנו, מכה את בנו הגדול. אמרה להביא הוא גברה בשמתה, אמת דבי רבי מטילה נידוי. היא אומרת, אתה חייב נידוי, מדוע? דכעבר, משום לפני עיוור לא תיתן מכשול, דתניא, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, במכה בנו גדול, הכתוב מדבר. להכות בנו הגדול, ברור שאם אתה מכה ילד קטן, ניחא, אם אתה מכה ילד גדול, מה הוא יעשה? הוא יחזיר לך. יחזיר לך או פיזית, או מילולית, או יברח מהבית וכו', גם על זה תכף נרחיב. אז לפני עיוור לא תיתן מכשול, אתה רק שם מכשול בפני הילד, אתה לא מחנך אותו לשום דבר. ולכן אמת דבי רבי נידתה אותו, ולכן הוא היה בנידוי שלוש שנים. משיכה הגמרא רגע בעניין אחר, תכף נחזור לנושא הכואב שלנו, של אותו תלמיד חכם ששנו שומעני, אבל רגע הערה בעניין אחר, ריש לקיש הווה מנטר פרדסה, היה שומר על הפירות שבפרדס, את ההוא גברה וכך ילתהיני, הוא כותף בלי רשות מהפרדס, רמה בעיקלה ולא אשכח בי, צועק לו ריש לקיש, מה אתה עושה, גנב, מה? אמר, ולא אשכח בי, כלומר אותו אדם ממשיך לקטוף לו תהנים בכיף, למרות שהוא לא קיבל רשות, אמר, להביא ההוא גברה בשמתה, אומר ריש לקיש, אדם הזה חייב נידוי, מה הוא לוקח תהנים בלי רשות? אמר לי, אדרבה, להביא ההוא גברה בשמתה. כלומר, משיב אותו אדם לריש לקיש, אני לא חייב נידוי, אם כבר מישהו חייב נידוי, זה אתה. למה? אם המון התחייבתי לך, נידוי מן התחייבתי לך? אדם שמנדה סתם אנשים אחרים, הוא עצמו חייב נידוי. במילים אחרות אומר אותו אדם, אני לא צדיק גדול, אבל אני מקסימום גנב, קצת סוחב דברים בלי רשות, על זה לא מנדים, מה עושים לגנב? לוקחים אותו לבית דין, אומרים לו לשלם, להחזיר את מה שהוא לקח. אז אני לא בסדר, לא באתי לומר שאני בסדר, אבל אני לא חייב נידוי, נידוי זה כלי אחר, זה כלי שבא למי שמסרב לציית לבית דין, זה מי שמבזה את החכמים, אני לא עשיתי את זה, אני גנב פשוט, אז תתבע אותי לבית דין, אבל אתה חייב נידוי אם אתה מנדה אותי סתם. אתה לבי מדרשה, בר יש לקיש לבית המדרש, אמרו לי, הוא צודק, שלא נידוי, ושלך אינה נידוי, כלומר, הוא צודק, אתה נידית אותו בחינם, ולכן הנידוי שלו חל, והנידוי שלך לא חל. ומה הייתה כאן נתה? אז אומר, יש לקיש, מה אני אעשה? אז אתם רוצים להגיד שאני עכשיו מנודה? זיל לגבי דלי שרי לך, אתה צריך לחזור אליו, שיתיר לך את הנידוי. אומר, יש לקיש, מה לא ידענה לי, אני אפילו לא יודע מי זה. אמרו לי, זיל לגבי נשיא, דלי שרי לך, דתניא נידו ואינו יודע מי נידאו, ילך אצל נשיא ויתיר לו נידויו, הנשיא מוסמך להתיר נידוי של כל אחד. מכאן כאמור אנחנו חוזרים לאותו נושא קשה וכואב של תלמיד חכם ששרח. אמר רב הונא, באושה התקין, אב בית דין ששרח אין מנדין אותו, אלא אומר לו, היכבד ושב בביתך. רש"י כאן מביא שני פירושים למילה היכבד, או מלשון שראשו כבד עליו, כלומר, היום קוראים לזה צא לחופשת מחלה, או צא לחופשה מרצון, משהו כזה, כלומר, תגיד שאתה חולה, הלשנה אחרינה של רש"י זה התכבד, כלומר, הכבוד של כולם, זה שכרגע תישאר בבית. אין מנדין אותו, אלא אומר לו, יכבד ושב בביתך, אבל אם הוא חזר ושרח, מנדין אותו מפני חילול השם, כמו שראינו מקודם. זה היה התלבטות של רב יהודה, זוכרים? מצד אחד לא לנדות כי לומדים ממנו תורה, מצד שני, יש בזה חילול שם שמיים? אומרת הגמרא, הוא פליגא דריש לקיש. דאמר ריש לקיש, תלמיד חכם ששרח, בכל מקרה אין מנדין אותו בפרהסיה, שנאמר, וחשלת היום וחשל גם נביא עמך לילה, כסהו כליל. כלומר, בכל מקרה צריך לחסות. בכל מקרה. מרזות רחסידה, כי מחייב צורו מרבנן שמתה, כאשר היה קורה דבר כזה שאחד החכמים חייב נידוי, ברי שם משם את נפשי, קודם כל היה מנדה את עצמו, והדר משם את לדידי. כלומר, היה מנדה את עצמו לפני שהוא צריך לנדות מישהו אחר. זוכרים? דיברנו בהקשר אחר על סנהדרין, שביום שהם צריכים להרוג את הנפש, אז הם צמים. אז גם כאן, מרזוד רחסידה הבין שלעיתים צריך לנדות תלמיד חכם, אבל הוא ממש הרגיש שהוא קודם מנדה את עצמו לפני שהוא מנדה תלמיד חכם. כי הווה עייל באוש פיזה, כאשר היה רוצה להיכנס הביתה, או להיכנס להתארח באיזה מקום, ואז מנודה אסור לו להיכנס, אז שר אלי לנפשי, יתיר קודם את הנידוי של עצמו, והדר שר אלי לדידי לאותו תלמיד חכם. אמר רב גידי לאמריו, תלמיד חכם מנדה לעצמו, מפר לעצמו, כלומר באמת כמו שראינו, תלמיד חכם לעתים, יכול לנדות את עצמו, וגם להתיר את הנדר. אמר רב פאפה, ברוח דברי ריש לקיש שראינו מקודם, של כסהו כלילה, תהיתי לי, דלא שמתי צורבה מרבנן מעולם. אני מבין שלעתים צריך לנדות, אבל אני לא עשיתי את זה, אני אף פעם לא נדיתי את התלמיד חכם. אלא כי כמחייב צורמה מרבנן שם תהיכי אביד, כי הדה במערב, וכך היה מנהג בארץ ישראל, מימנו הנגידה דצורמה מרבנן, ולא מימנו השמתה. כלומר, העדיפו, אם כבר יש תלמיד חכם שסרח, מה לעשות? להלקות אותו. לחייב אותו מלקות. אבל העיקר, שלא לחייב אותו נידוי, כי כאמור, נידוי, יש בזה ביזוי וביזיון גדול, ואנחנו מעדיפים לשמור על אותו תלמיד חכם שסרח, מאותו ביזיון. עד כאן הסוגיה. וכמו שראינו בסוגיה הזאת יש הרבה שאלות קשות ומורכבות לדון בהם כאשר באים לנסות וטיפה לגעת בהם, טיפה להבין לאן הן הולכות. אז בואו נתחיל דווקא מן הנקודה הפשוטה. רב יהודה בסופו של דבר אמר שעוד לפני שמחליטים על הנידוי אתה לא צריך לחשוש שאותו אדם הוא ראש ישיבה ומרביץ תורה כי אי אפשר ללמוד ממנו. למה אי אפשר ללמוד ממנו? כי אם דומה הרב למלאך השם צבאות יבקשו תורה מפיו, אם לא דומה למלאך השם צבאות, לא יבקשו תורה מפיו. הגמרא הזאת נזכרת גם בחגיגה בדף תתוו, ושם הגמרא מקשה מסיפור מאוד מאוד מפורסם של רבי מאיר ואלישה בן אבויה, אם צריך ללמוד תורה רק עם מלאך השם צבאות, אז איך רבי מאיר לומד מאלישה בן אבויה? ואומרת הגמרא שרבי מאיר קרא אשכח ודרש, כלומר שרבי מאיר מצא לעצמו היתר מיוחד, שהוא יכול להקשיב לתורתו של אלישה בן אבויה, בלי לקחת את כל הדברים שמעבר, רימון מצא, תוכו על כחל קליפתו זרק, אבל הגמרא שמדגישה הבא גדול, הבא קטן. כלומר, צריך להיות גדול כרבי מאיר, כדי ללכת על החבל הדק הזה, של ללמוד תורה מדמות כמו אלישה בן אבויה. ובאמת, הרמב״ם והטור והשולחן ערוך, כולם מביאים את הגמרא כפשוטה. שמותר ללמוד תורה רק מרב שדומה למלאך השם צבאות. רב שאינו הולך בדרך טובה, אף על פי שחכם גדול ובכל העם צריכים לו, אין מתלבדים ממנו. אומר הרמב״ם והטור והשולחן ערוך בעקבותיו, השח שם יורדיה בסימן רשמי ובא, באמת מתלבט על העניין הזה של האם יש מישהו שיכול לנהוג כרבי מאיר, והשח אומר שני הסברים, א', הגמרא עצמה אומרת שזה רק אדם גדול, אומר השח ובדורנו אין אדם גדול כזה, כלומר אצלנו אין אדם שיכול לנהוג מנהג רבי מאיר ללמוד מאלישה בן אבויה, ואחר כך מביא השח תירוץ בשם אבא שלו, לא בכל מקום אנחנו לומדים תורתו של אבא של השח, השח אומר שאבא שלו נוהג היה להסביר ש באמת יש כאן מחלוקת, רבי מאיר קרא אשכח ודרש, זה שרבי מאיר באמת סבור היה אחרת, אבל חכמים חולקים על רבי מאיר, ולכן הרמב״ם והטור והשולחן ערוך לא מביאים את הסייג הזה, אלא אומרים שאם זה תלמיד חכם שלא הולך בדרך נכונה, לא ילמדו תורה מפיו. איכן הבעיה? טוב, למה צריך מי אמר שיש בעיה? גמרא מפורשת, לומדים תורה רק מתלמיד חכם הדומה למלאך. אבל זה לא קל, אנחנו באמת רוצים ללמוד ממלאכים? כל רב שלמדתם ממנו אי פעם באמת בעיניכם דומה למלאך? עד כדי כך? הרי אנחנו אנשים. רק השבת קראנו, ואנשי קודש תהיון לי. אולי מי לא מכיר את הקוצקר? מלאכים יש בשמיים מספיק. קודש ברוך הוא רוצה אנשים של קודש. אבל הגמרא אומרת שהרב צריך להיות דומה למלאך השם צבאו. אז התשובה על פי פשוטם של דברים זה שבאמת רב לא צריך להיות מלאך, אבל הוא לא יכול להיות בעל עבירה. אם הוא הולך בדרך לא טובה, אז לא לומדים ממנו. אבל בכל זאת חז"ל מציגים את זה ככה, שהרב צריך להיות כמלאך. טוב, אז יש מבעלי החסידות, הבאתי את זה כאן מהדף על הדף אצלנו, שאומר, שבאמת מה זה אומר שהרב צריך להיות מלאך, שהוא בעצמו אינו כלום, וכל תפקידו למלא שליחות. מלאך מלשון שליח. אני חושב שזה דבר מאוד נכון. כל מי שמלמד תורה, כל מי שנוהג באיזושהי משרה של רבנות, חייב להרגיש את עצמו כשליח ציבור. שהוא באמת יש לו כאן שליחות למלא. אז זה פירוש יפה, להבין כאן מלאך, לא מלשון מלאכים בשמיים, אלא מלשון שליח, ולדעת שכל דבר שאתה עושה, אכן חייב להיות מתוך שליחות. הבעל שם טוב, ומעניין שגם זה, והבעל שם טוב על התורה הפרשת והתחלל, אבל לא קשור אל הרעיון הקודם שהבאנו מן הבעל שם טוב, והבעל שם טוב באמת אומר, ואני חושב שגם הבעל שם טוב וגם רבי נחמן בסגנון קצת אחר, באמת מתחבטים בעניין הזה, שמלאך בכל מקום מבטא מישהו שעומד במקום אחד. נתתי לך מהליכים בין העומדים האלה, אנחנו קוראים בזכריה, בני אדם הם הולכים, הם מתקדמים, ומלאך עומד במקום אחד. ובאמת אדם שעומד תמיד במקום אחד, יש בזה בעיה. הוא נהיה מלאך, הוא לא אנושי. וגם הבעל שם טוב וגם רבי נחמן, כל אחד כאן בסגנונו, אני לא רוצה להאריך יותר מדי, אבל באמת מתמודדים עם הנושא הזה, עם השאלה הזאת. עם העובדה שכאשר אני קולט מן הרב, מבחינתי הוא כמו מלאך. כלומר, הוא נמצא בעמדה קבועה. הוא נמצא במקום יציב. אבל הרב בינו לבין עצמו, ודאי שלא יכול להיות מלאך. הרב בינו לבין עצמו ודאי חייב להיות באיזשהו מקום של תנועה. כלומר, יש כאן חילוק בין הרב, עוד פעם, שאנחנו לא רוצים רבנים מלאכים, אנחנו רוצים שגם הרבנים יהיו אנשים. לבין האדם שקולט מהרב, שמקבל מהרב, שבאמת הוא צריך להיות באיזושהי תכונה כזאת, של, שמבחינתו הוא רואה את הרב כמלאך, שיש לו עמדה יציבה. כך אומר הבעל שם טוב, אבל ברור שגם לרב יש התמודד. וזה בעצם מה שרבי נחמן כאן מדבר. אם הזכרתי מקודם את הרב עמיטל, אז הבאתי כאן קטע מדברים מאוד מאוד מרגשים בעיניי, שאמר הרב מדן ביום הולדת 80 של הרב עמיטל, הבאתי את זה כאן מאיך שזה צוטט, נדמה לי שכשזה הובא בעלונים השונים של הישיבה, זה משהו שאני כתבתי, אבל אני לא זוכר, כבר עברו כמה שנים מאז, אז זה מצאתי כאילו באתר של הישיבה, אבל נדמה לי שאני כתבתי את זה מלכתחילה, אני לא בטוח, אבל ככה או ככה, אני ודאי זוכר את מה שהרב מדן דיבר שמה, ומה שאני זוכר את המילים שלו, הוא אומר, הייתי בחור צעיר, חיפשתי ישיבה ללמוד בה, עד שפתאום פגשתי את הרב עמיטל, ואתם יודעים מה היה מיוחד ברב עמיטל? שלא היה בו שום דבר שהזכיר לי מלאך השם צבאות. עכשיו, שוב, ההקשר של הסוגיה שלנו, זה תלמיד חכם דסנו שומעני, בעל עבירה, חלילה וחלילה, לא כך היה הרב עמיטל, זיכרונו לברכה. אבל המשמעות היא שהרב עמיטל באמת חינך במשהו בעניין הזה של הרב שאיננו מלאך. של הרב שהוא כמו דוד המלך, אם אתם זוכרים מקודם, שהוא יושב על קרים וקסתות יחד עם התלמידים, שמסתכל עליהם בגובה העיניים, והרב עמידן כאן מדבר על הנושא שבגובה העיניים. הוא אומר שכל פולמוס תנך בגובה העיניים מתחיל מזה שהיה לנו ראש ישיבה שהסכים להסתכל עלינו בגובה העיניים. שלימד אותנו שלא צריך להסתכל על הרבנים, ואומר שלא יכול להיות, לא ייתכן. כן? כל אדם הוא אדם. עכשיו, זה מסר מורכב, בסדר? צריך להאריך בו יותר. זה מסר מורכב. אבל בכל זאת אני חושב שזה מסר חשוב, מי שיקרא אחר כך את הדברים בפנים, בהחלט יכול, בהחלט הם דברים משמעותיים. ומכאן, לסוגיה הבאמת קשה ומטרידה שיש כאן, וזה אז כיצד מתנהלים כאשר יש תלמיד חכם שסטה מן הדרך, כאשר יש תלמיד חכם שסנו שומעני, מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מתמודדים עם מצב מן הסוג הזה. אז כאמור, המסקנה שדי מתקבלת כאן בגמרא, זה שיקבד בשם בביתך. ולמרות שריש לקיש חולק על זה, ולמרות שריש לקיש אומר כסהו כלילה, אף על פי כן, הרמב״ם באמת פוסק, כמו שנאמר כאן, שתלמיד חכם אין מנדין אותו בפרהסיה, אלא אומרים לו יקבד בשב בביתך, אלא אם כן, אומר הרמב״ם, עשה כי ירובעם בנבט וחברה. כלומר, אם הוא מגיע למצב שבו הוא לא רק חוטא, אלא גם מחטיא אחרים, הוא מחטיא את הרבים, אז אין ברירה, אלא לפרסם את הדברים בשער בת רבים. ובאתי כאן שתי תשובות, אחת של הרדבז, ומאות שנים אחריו, החתם סופר, שמתמודדים עם השאלה הזאת, מתי אפשר ללכת לראש ישיבה, לתלמיד חכם גדול, למרביץ תורה, ולבוא ולומר, תקשיבו, חייבים את האדם הזה לנדות בפרהסיה, חייבים להוציא ולפרסם את הדברים, כי האדם הזה הולך בדרך לא טובה. אז גישתו של הרדבז באופן כללי, כמו שהדגשתי כאן, זה שכאשר מדובר על ראש ישיבה, אז אדרבה, מידת חילול השם, שמאוד נוכחת כאן לכל אורך הסוגיה, מידת חילול השם מרובה, ולכן אין ברירה אלא להעניש אותו. ותו, כיוון שהוא עומד במקום משה רבינו להישיר את העם, קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. ויש כאן שתי נקודות. א', ככל שהוא גדול יותר, כך חילול השם גדול יותר, בזה שהוא עבריין, וב', הוא הרי מלמד, מחנך. אתה רוצה שאדם כזה יחנך? הרי תחשבו מה עומק המשבר החינוכי בזה שמחנך דגול ומפורסם נתפס בכלכלתו. מה חושבים המתחנכים על מצב כזה? אז זו אם כן עמדתו של הרדבז. החתם סופר, ואחרונים מתלבטים איך להבין את התשובה של החתם סופר, וזה מה שהדגשתי כאן, שהוא מעלה שתי נקודות. מתי באמת אפשר לנקוט סנקציה כנגד תלמיד חכם שסרח? אז בהתחלה משמע שזה תלוי בשאלה אם הוא חטא לעצמו, שהוא גם הכשיל אחרים. ולצערנו, האירועים בשנים האחרונות שהכרנו מהתחומים הללו, זה ודאי וודאי אירועים של אנשים שהכשילו אחרים. אז בתחילת החתם סופר משמע שזאת הנקודה, בהמשך דבריו משמע שהשאלה היא שאלת הבירור. אם זה בירור ודאי שהיו עדים והתראה, אז ודאי וודאי שאפשר לפרסם את הדברים, אבל כאמור, השורה התחתונה היא, שמתחילים מייכבד בשב בביתך, וכשזה לא מועיל, כן, מפרסמים ברבים, שוב, ברוח דברי הרדבז, שככל שהוא גדול יותר, ככה גם מידת חילול השם שיש באירוע הזה, אכן גדולה יותר. מהן השמועות שנקשרו בשמו? אז שוב, פשט הדברים שאכן מדובר על עניינים שקשורים לעריות, רבנו חננאל כאן קצת מדגיש, שלא כל דבר זה סנו שומעני. הרי מצאת ראש ישיבה ש... עוד פעם, לא רוצה להגיד אף מילה, אבל כאילו עשה משהו שהוא לא בסדר, אבל לא עד כדי כך. בסדר, צריך גם לזה גבולות. ברור שבסוגיה שלנו, ודאי מדובר על מישהו שחטא בעבירות הרבה יותר חמורות, והבאתי כאן רק שורה אחת מן הריטווה כדי להדגיש את עניין חילול השם, כאשר הריטווה אומר, מעבר לחילול השם, בזה שתלמיד חכם גדול שרח, יש גם חילול השם מאוד גדול, ואני חושב שהמשפט הזה של הריטווה חשוב מעין כמותו. יש גם חילול השם גדול בעצם ההשתקה וההסתרה, וזה נושא גם הוא מאוד נוכח וגם הוא מאוד מאוד חשוב. כלומר, הריטווה מבין שהחילול השם זה לא רק בזה שהוא חטא, גם הסתרה והשתקה והדחקה, גם הם חילול השם לא פחות. ואני חושב שגם הנקודה הזאת מאוד חשובה. הביטוי הזה יכבד בשם בביתך, הפכות עבורי, הוא ככה צרוב בזיכרון, לא רק מן הגמרא כאן, אלא עם פרשייה שלפחות אותי באופן אישי מאוד טלטלה, וזאת פרשת מוטי אילון, וכל מה שהיה עם פורום תקנה. לא יודע מי מכם זוכר, אתם טיפה הייתם צעירים אז, אבל נראה לי שאתם עדיין מכירים, ובוודאי שבגוגל תוכלו למצוא את מרבית הדברים. והפרשה הזאת נגעה בי באופן אישי, גם בגלל שמאוד מאוד הערכתי את שיעוריו ואת תורתו, והייתי מרבה, ככה מדי פעם, הזדמן לשיבת הכותל, לשמוע שיחות ושיעורים, וגם בגלל שבסוף מי שהוביל את כל המערכה ההיא של פורום תקנה, היה מורנו הרב ליכטנשטיין, זיכרונו לברכה, ודיבר כאן בישיבה באמת מדם ליבו, באופן באמת נדיר, ולפחות עבורי באופן אישי הנושא הזה מאוד מאוד טלטל, ואני חושב שפורום תקנה אז עשה את המעשה הנכון, שעולה באופן מאוד ברור שום מי אני שתן הסכמה לרב ליכטנשטיין, אבל אני חושב שבאמת כל הדברים שהדגשתי עכשיו, חלק ברמז וחלק בצורה יותר ברורה, באו לידי ביטוי בכל אותה פרשייה. של ניסיון באמת לעשות יכבד ושב בביתך, כדי לחסוך את החילול השם, וכמו שהגמרא כאן אומרת, אבל כשזה לא מועיל צריך לפרסם, ולנסות לאזן נכונה בין הדברים. ושוב, לצערנו, פרשיית מוטי אילון לא הייתה הראשונה, ולצערנו גם לא האחרונה, והנושאים הללו הולכים ומלווים אותנו, וטוב שיש את אותם תלמידי חכמים שעומדים בפרץ, ונוהגים ברוח הדברים כאן, כאשר נזהרים בסופו של דבר מחילול השם, וממצב באמת נורא והיום, של השתקה או הדחקה או המשך פגיעה, שאלה באמת דברים נוראים ואיומים. נמשיך בעוד כמה הערות קצרות, רק כדי לסיים את הדף שלחתי כאן, כבר חשבתי שנספיק הרבה יותר, אפילו לא סיימנו את דף י' זין, שהוא הדף של הערב, אבל באמת כבר נדרכו הדברים, אז ממש רק בכמה מילים. א', אותו תלמיד חכם, לפי הגרסה שלפנינו, נהג כמנהגו של רבי אילאי. האם מנהגו של רבי אילאי הוא באמת מנהג נכון? אדם שמרגיש שכבר יצרו מתגבר עליו ואין ברירה, אז ילך ויעבור עבירה, רק שיעשה את זה במקום שלא מכירים אותו? אז הדבר הזה הרעיד את אמות הסיפים בין הראשונים, האם באמת רבי אילאי מסוגל לומר דבר כזה? וכבר רשי כאן לפנינו אומר, ואמר לן רבינו משום רבי גאון, יעשה מה שליבו חפץ, רוצה לומר, ודאי כיוון שלבו שחורים, אני ערב בדבר שאינו חפץ מכאן ואילך בעבירה. חלילה חלילה, רבי אילאי בשום אופן לא אמר שמותר לעבור עבירה. רבי אילאי אמר שילך למקום אחר, יתעטף שחורים, ילבש שחורים, בדרך הוא כבר יחזור בתשובה. כך מובא בשם הגאונים, או תראו בלשון של התוספות כאן, כתב רבנו חננאל, חס ושלום, לא הותר לו לעשות עבירה, אלא לדי כך יקנה ליבו. אבל כמו שמאיר תוספות הראש לפנינו, וגם תוספות במקומות אחרים, הסוגיה הזאת נזכרת גם בקידוש מדף מם, אומרים שזה לא פשט הגמרא. פשט הגמרא הוא לא כמו החס וחלילה הזה של רבי גאון ורבינו חננאל, אלא פשט הגמרא זה שכן. זה מה שנקרא הרע במיעוטו. עדיף שאותו אדם יעבור עבירה כשהוא לבוש שחורים ומתעטף שחורים במקום שלא מכירים אותו, מאשר שיעבור עבירה בפרסיה ויגרום גם לחילול השם. הריף הולך כמובן עם רבי גאון ורבינו חננאל, והריף כאן כותב כהלכה, ליתה לדרבי אילאי. אין דבר כזה. אין דבר כזה, אי אפשר לפסוק ככה. ואף על פי שמתגבר יצרו עליו, מבא אלי לאיתו ובדעתי, וקיים עלן הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הבאתי כאן שלוש תשובות, משלושה נושאים שונים לחלוטין. כל תשובה מדברת על משהו אחר לגמרי. ועל הצד השווה לכולן, תשובה אחת של הנציב, תשובה שנייה של הרב עובדיה ביבי העומר, ותשובה שלישית של הרב חיים דוד הלוי, וכל תשובה מדברת על נושא, כמו שאמרתי, שונה לחלוטין. הצד השווה לשלושתן, זה ששלוש התשובות הללו מנסות לראות או לגעת לפחות באירוע הזה שנקרא רבי אילאי. השאלה הזאת, האם לפעמים צריך לבחור את הרע במיעוטו, עבירה עם חותמת כשרות, כדי לא להגיע לדברים יותר חמורים. התשובה של הנציב, תשובה מאוד ידועה לנושא הזה של הפרושי מאיסורה, לגבי אישה שסרבה לטבול לנידתה, וכאילו חיה עם בעלה חיי אישות באיסור, בלי לשמור על טהרת המשפחה. וכאילו הציבה תנאים, ואמרה, אני מוכנה לטבול אם ככה ואם ככה. למשל, היא רצתה לטבול ביום, שמנהג ישראל זה לטבול בלילה. עכשיו, עוד פעם, לא רוצה להיכנס לשאלה הזאת, מתי כן טובלים ביום ומתי לא טובלים בלילה, אבל השאלה העקרונית של הנציב, זה אם אנחנו צריכים להיענות לתנאים כאלה. כאשר מגיעה אותה אישה, לא משנה איזה איש או אישה, כשמגיע עבריין, ואומר, אני אמשיך לעבור עבירה, אלא אם כן אתם תתירו לי כך ותתירו לי אחרת. אז האם צריך ללכת בגישת רבי אלי, הרע במיעוטו, או להגיד, על יתהו לרשע וימות. אתה לא רוצה, לא צריך. ואנחנו לא נתיר לך דברים שהם אסורים. בהקשר שונה לחלוטין, התשובה של הרב עובדיה מאוד מפורסמת, התשובה שתמיד אומרים שהרב עובדיה התיר ללכת עם מכנסיים, שהרב עובדיה התיר לנשים ללכת עם מכנסיים. שמעתם פעם את האמירה הזו? לא, זו תשובה מאוד 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 ארוכה ביביע עומר, שהרב עובדיה רק אומר שכאשר הולכים עם בגדים מאוד לא צנועים, חצאיות קצרות מדי וכולי, ברור שמכנסיים עדיף מזה. זאת התשובה של הרב עובדיה. ושוב, גם הרב עובדיה שם מתלבט. האם להגיד כן על משהו שהוא לא לגמרי גלט לפי ההלכה, אבל להעדיף אותו על פני משהו יותר חמור ויותר גרוע. חיים דוד הלוי, זה כבר הרבה יותר משעשע, שואל אותו בן אדם, הוא אומר, אני חושב שאסור ללכת לקולנוע, רוב הסרטים הם לא כל כך צנועים, אבל אשתי מאוד חשוב ללכת לקולנוע, האם משום שלום בית מותר ללכת לקולנוע? חיים דוד הלוי בתשובה מדהימה אומר לו, שלום בית מעל הכל, לפחות תלכו לקולנוע בעיר אחרת, בבחינת כאילו ילבש שחורים ויתעטף שחורים ולך למקום שלא מכירים. לא, עצמו שאמרתי, כל אחת מן התשובות נושא שונה לגמרי, מנגינה שונה לגמרי, אבל הצד השווה לשלושתן זה העניין הזה של האם באמת אפשר לקחת משהו ולהתמודד עם העניין של רבי אלי. אנחנו נסיים רק בעוד פרט אחד מן הסיפור הזה, והוא פרט יותר אופטימי, וזה סיפור אמתי דה רבי. אז כמו שאנחנו רואים, יש לה סמכות לפחות כמו לרב יהודה, לנדות אדם ולא מתירים את הנידוי 3 שנים, ותוסעות הראש כאן באמת מביא את הרייבד ותמאה, עד כדי כך אנחנו פגשנו את אמתי דה רבי בכמה וכמה סוגיות בשס, רואים שהייתה פלפלית, כאילו ידע גם לענות לחכמים, שאלות שלא ידעו לענות, אבל אומר הרייבד שחייבים להניח שהייתה בה חוכמה יתרה ויראת חטא. אבל לא סתם שידע לענות שאלות פשוטות. ממש הייתה לאמתי דה רבי סמכות כאחד הגדולים אשר בארץ. השאלה המרכזית שעליה מדבר האמתי דה רבי כאן, זה העניין של הקאת בנו גדול, כמו שהזכרתי מקודם, חוסך שבטו שונא בנו, הריטב"א כאן מדגיש, שבאמת האיסור הוא לאו דווקא בבנו גדול, גם בבנו קטן לפעמים ההקאה תגרור תוצאה הפוכה ותגרור משהו בדיוק הפוך, כמו קטע באמת נורא והיום, נורא והיום שאנחנו מוצאים במסכת צמחות, על אבא שהיכה את הבן שלו יותר מדי, והלך הילד וממש איבד את עצמו לדעת, מרוב הטראומה על זה שאבא פגע בו. והבאתי כאן, הזכרתי מקודם את סבא של אשתי, אז דוד של אשתי, הרב יצחק לוי, ששירת שנים כבות כפוליטיקאי, כחבר כנסת וכשר, אבל באמת יהודי בר אוריין, כאילו יש לו הרבה גם מה ללמוד וללמד, והוא כתב מאמר בתחומין כבר לפני הרבה שנים, על הנושא הזה של הקאת ילדים, זה מאמר שנכתב כתגובה למאמר אחר, שנכתב שם על ידי הרב שרמן, הדיין בבית הדין הגדול, ואני חושב שהרב יצחק לוי מביע עמדה מאוד מאוד שקולה ומאוזנת בנושא הזה, שמאוד קשובה לרוח הדור, ואומר גם אם במקורותינו אפשר למצוא בסיס לזה, שחוסך שבטו שונא בנו, ברור שאם האווירה החינוכית היא כזאת, ברור שהיום היא כזאת, שחס וחלילה לא להרים יד על ילד, לא הורה ולא מחנך וכולי, ברור שצריך להיות קשובים גם לדבר הזה, כאשר בסופו של דבר צריך לזכור מה המטרה, מה היעד הסופי. והיעד הסופי הוא באמת לחנך לדרך יותר טובה. כמו שאמרתי מקודם, חשבתי שנספיק היום הרבה יותר, לא הספקנו, באמת חרגנו מעל ומעבר, אני לא זוכר אי פעם שהגענו לשעה ורבע, אבל באמת אתם רואים שיש כאן המון 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 מה לדבר והמון מה להגיד, וגם מה שאמרנו עכשיו הוא רק כטעימה וטיפה מן הים, אז יש בפניכם עוד מקורות שאפשר להרחיב בהם, ואנחנו נצטרך לחשוב במשך השבוע איך אנחנו טיפה סוגרים את הפער כדי שנעמוד בקצב לפי הלוח. שבוע טוב ומבורך לכולם.